שלום רב, לא אוהב תורתך ואין למו מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר זרעים, הלכות מעשר. מצוות עשה אחת, והיא להפריש מעשר ראשון בכל שנה ושנה משני הזריעה ולתנו ללוויים. עד עתה עסקנו בתרומה שנותנים לכהנים. עכשיו אנחנו עוסקים במעשר. מעשר היא מצוות עשה להפריש מהיבול בכל שנה ושנה משנות הזריעה, כלומר חוץ משנת השמיטה שהתורה פטרה ממעשרות, אבל בכל שנה נותנים ללוויים מעשר, וזאת מצוות מעשר ראשון. ובאור מצווה זו בפרקים אלו. פרק ראשון, אחר שמפרישים תרומה גדולה, מפריש אחד מעשרה מן הנשאר, וזהו הנקרא מעשר ראשון, ובו נאמר כי את מעשר בני ישראל אשר ירימו להשם, והמעשר הזה ללוויים, זכרים ונקבות, שנאמר ולבני לוי הנה נתתי כל מעשר בישראל לנחלה. אם כן, אחר שמפרישים תרומה גדולה, יש סדר בהפרשת תרומות, כתוב מלאתך ודמעך לא תאחר, לא מקדימים מעשר לתרומה. בדיעבד, אם הוא הקדים, הוא עבר, לא תעשה, ומה שעשה עשוי. אבל לכתחילה, הדין הוא קודם להפריש תרומה גדולה, ואחר כך מעשר ראשון. נשים לב, מעשר ראשון הוא אחד מעשרה מן הנשאר. כלומר, מאותו חלק שהוא הפריש תרומה גדולה, הוא לא צריך להפריש עליו מעשר. דהיינו, אם יש לו 100, והוא נתן שאה אחת תרומה גדולה, עכשיו המעשר הוא 9.9 מה-99, כלומר לא מהיבול שהיה לו בהתחלה, אלא מהיבול שנשאר לו אחר שהוא נתן תרומה גדולה, הוא מפריש עשירית. וזהו מעשר ראשון, כי יש גם מעשר שני ומעשר עני שנדבר בהמשך. המעשר הזה ללוויים, זכרים ונקבות כפי שמפורש בפסוק. מעשר ראשון מותר באכילה לישראל. ומותר לאוכלו בתומה שאין בו קדושה כלל. ובכן, ההלכה היא שבמעשר ראשון הוא לא כמו תרומה. אין בו איסור אכילה לישראל, מותר לאכול אותו בתומה כי אין בו קדושה כלל. הוא חולין, הוא רק מתנה ללוי. אומר הרמב״ם, בכל מקום שנאמר במעשר קודש או פדיה, כל מקום שתמצא בתורה ביטויים של קודש או של פדיעה במעשר, אינו אלא מעשר שני. תדע שלא מדברים פה על מעשר ראשון, אלא על מעשר שני. אחד נאמר בפרשת בחוקותיי, וכל מעשר הארץ מזרע הארץ מפרי העץ להשם, קודש להשם. ואם גאול יגאל איש מעשרו, חמישיתו יוסף עליו, כל זה במעשר שני. כי במעשר ראשון אין בו דין קודש ואין בו דין פדיעה. ומניין שמעשר ראשון חולין, שנאמר, ונחשב לכם תרומתכם כדגן מן הגורן וכמלאה מן היקב. מה הגורן ויקב חולין לכל דבר? אף מעשר ראשון שנטלה תרומתו, כמובן אחרי שנטלו ממנו את התרומה, חולין לכל דבר. לפיכך, בת לוי שנשבת או שנבעלה בעילת זנות, נותנים לה מעשר ואוכלת. מדוע? כי זה חולין. אין בו קדושה, ואפשר לתת לה, לא שייך שהתחללה או לא התחללה, גם אם היא ספק זונה, ואפילו ודאי זונה, מקבלת מעשר ויוצאים ידי חובת נתינת מעשר. אבל יש מקרה יוצא דופן. מי ששמעה שמת בעלה, הועיד לעד אחד ונישאת, ואז בדין הורו על להינשא, ואחר כך בא בעלה, כנסו את החכמים שתהיה אסורה במעשר. מעיקר הדין ודאי שהיא מותרת במעשר, שאפילו זונה מותרת במעשר. כאן זה כנס מיוחד כדי שנשים לא ימהרו להתחתן על סמך שמועה שבעלה מת, אלא יבררו וידייקו אישה דייקה ומינצה, מה שתדייק היטב לפני שהיא מתחתנת. ג' לוויים וכהנים מפרישים מעשר ראשון כדי להפריש ממנו תרומת מעשר. גם הלוי שהמעשר שלו חייב להפריש מעשר. למה? כי מתוך המעשר הוא צריך להפריש תרומת מעשר, ואם הוא לא יפריש מעשר, איך הוא יפריש תרומת מעשר? וכן הכהנים שהתרומות שלהם מפרישים שאר תרומות ומעשרות לעצמם, היבול שלהם, הם צריכים להפריש תרומות ומעשרות. ולפי שהכהנים נוטלים מן הכל, יכול יאכלו פירותיהם בטבלה. הרי כהן יכול ליטול גם מעשר וגם תרומה. אז הייתי סובר שהוא לא צריך להפריש בכלל. תמוד לומר, כן תרימו גם אתם. מפי השמוע למדו, אתם אלו הלוויים. גם אתם לרבות הכהנים. למרות שלמדנו מהדרשה הזאת, גם אתם לרבות שלוחכם, זאת אסמכתא, והדרשה הזאת, גם אתם לרבות כהנים. אז גם כהנים חייבים להפריש. פשיטא שהלוויים חייבים להפריש, כי הם צריכים להוציא תרומת מעשר. אבל גם כהנים שהמעשרות שלהם והתרומות שלהם חייבים להפריש. אחר כך יכולים לאכול, אבל להפריש הם חייבים. אין מוציאין המעשר מיד הכהנים. למרות שלכתחילה נותנים מעשר ללוי ולא לכהן, אבל הלוי לא יכול להוציא את המעשר מיד כהן, שנאמר, כי תיקחו מעט בני ישראל ולא מן הכהנים. וכן כל מתנות כהונה, אין מוציאין אותה מכהן לכהן. לא יכול לבוא כהן אחר ולהגיד תן לי, כי גם הוא כהן. ועזרא כנס את הלוויים בזמנו, שלא ייתנו להם מעשר ראשון, אלא יינתן לכהנים, לפי שלא עלו עמו לירושלים. היה כנס מיוחד בזמן עזרא, שהוא כנס את הלוויים שלא עלו איתו לארץ ישראל, שלא יקבלו את המעשר, אלא הכהנים הם אלו שיקבלו את המעשר, זה כנס מיוחד. דעת הרבה ראשונים, שכל הכנס היה שיינתנו אף לכהן, אבל אפשר לתת גם ללוי. בכל אופן, הכנס קיים גם בזמננו. יש חולקים ואומרים שלהלכה לא פוסקים כך ועזרא לא כנס, אבל הרמב״ם פוסק שעזרא כנס. ולכן צריך עיון אם בזמננו יש לתת את המעשר ראשון לכהן או ללוי או גם לכהן בגלל הכנס של עזרא. האוכל פירותיו טבלים, לא יפריש מהם מעשר. וכן לוי שאכל המעשר בטבלו, לא יפריש ממנו תרומת מעשר. אף על פי שהם חייבים מיטה על השמיים, אינם משלמים המתנות לבעליהן, שנאמר אשר ירימו להשם, אין לך בהן כלום עד שירימו אותה. כלומר, כל עוד לא יפרישו את המעשר, או כל עוד לא יפרישו מן המעשר תרומה פירות טבל, והאוכל טבל חייב מיטה, אבל לא מפני שהוא אכל את המתנות, כי עוד אין לזה שם תרומה, ואין לזה שם מעשרות, למרות שזה מעורב בחולין, כי זה טבל, כל עוד לא יפרישו כלום, הכל טבל. כיוון שהכל טבל חייבים מיטה, אבל זה לא נקרא שהוא גזל את הכהן, כי עוד אין שם תרומה, ולא גזל את הלוי, כי עדיין אין שם מעשר. הרב אנגל חוקר, האם התרומה בפנים הטבל, או שזה שם חדש, רק כשמפרישים אותו, הוא נקרא תרומה. ובחוץ על הארץ, מותר לאדם להיות אוכל והולך תחילה, ואחר כך מפריש תרומה ומעשרות. בארץ ישראל הוא קודם צריך להפריש תרומות ומעשרות, ואחר כך לאכול. אבל בחוץ לארץ יש כולה מיוחדת, בגלל שהתרומות ומעשרות הן מדרבנן, אז הקלו. ולכן יכול קודם לאכול ואחר כך להפריש. יש אומרים שצריך להפריש, להניח קצת יותר, כדי שיהיו שיריה ניכרים. כדי שיהיו שיריה ניכרים, לכן צריך להניח קצת יותר. מעשרים ממקום על מקום אחר, ואינו צריך לעשר מן המוקף. למדנו בתרומה שהתרומה, תלמידי חכמים תורמים רק מן המוקף, אבל במעשר אין דין כזה, ואפשר לעשר שלא מן המוקף, פירות של כאן על פירות אחרים. אומנם, יש מחמירים בזה מטעם אחר, שמהם כבר לא קיימים, אבל אם בוודאי הפירות קיימים, אין דין מוקף במעשר. אבל אין מעשרים ממין על שאינו מינו, ולא מן החייב על הפטור, ולא מן הפטור על החייב, ואם יסר אינו מעשר, בזה הדין כמו תרומה, שאי אפשר להפריש ממין שהוא כליים על מין אחר, ולא ממין שחייב על הפטור, ולא מן הפטור על החייב, כגון מתבואת הזרע שלך ללקוח שקנית מהשוק, שזה רק דרבנן, ולא מן הפטור על החייב, ואם יסר אינו מעשר. כל שאמרנו בתרומה אין תורמים מזה על זה, כך במעשר אין מעשרים מזה על זה. כל שאמרנו בתרומה, אם תרם תרומתו תרומה, למשל, מן הרע על היפה, שלכתחילה לא תורמים, אבל בדיעבד זה תרומה, כך במעשר. אם יפריש, מעשרותם מעשרות. וכל שהוא פטור מן התרומה, פטור מן המעשר. וכל התורם, מעשר. וכל שאמרנו בהם לא יתרומו ואם תרמו תרומתם תרומה, כך אם יסרו מעשרותיהם מעשרות. וכל שאין תרומתו תרומה, כך אין מעשרותם מעשרות. הדין של מעשרות צמוד לדין של תרומה בכל ההלכות האלה. מי תורם, לכתחילה, בדיעבד, כל מה שלמדנו בהלכות תרומות שייך להלכות מעשרות. האומר לחברו, הרי אני מעשר על ידיך, אני אדאג כבר לעשר על הפירות שלך, אינו צריך לעמוד עמו עד שיראה אם יעשר או לא יעשר. יכול לסמוך עליו שהוא יעשר. למה? כי הוא מיוזמתו הציע לו שהוא יעשר. ואם אמר הוא לחברו עשר על ידי, ביקש ממנו שיעשר בשבילו, צריך לעמוד עמו, כי הוא לא בא מיוזמתו. הוא ביקש ממנו והוא התבייש להגיד לו לא, אבל אולי בפועל הוא לא יעשר, ולכן כאן צריך לעמוד עמו. החרובים, הם חייבים במעשרות אלא מדבריהם. לפי שאינן מאכל אדם, גאוסים, אינן מאכל רוב אדם. כיוון שרוב בני אדם לא אוכלים חרובים, לכן החיוב שלהם הוא רק מדרבנן. כמובן, זה לשיטת הרמב״ם, שכל פירות האילן חייבים מהתורה, ולא רק דגן, תירוש ויצהר. אבל הרבה ראשונים סוברים שרק דגן ותירוש ויצהר זה דאורייתא. אז פשיטא ששאר הפירות דרבנן. אבל לרמב״ם ששאר הפירות דאורייתא, חוץ מירקות, חרובים זה דרבנן. והשקדים המרים, בין בקוטנן, בין בגודלן, פטורים מפני שאינן אוכל. זאת מחלוקת בגמרא, הרמב״ם פוסק ששקדים המרים, גם כשהם קטנים ויש אנשים שאוכלים אותם עם הקליפה הירוקה, פטורים פני שאינן אוכל ורוב בני אדם לא אוכלים אותם ולכן הם לא נחשבים לאוכל. ואפילו שאפשר למתק אותם על ידי אור או בשיטות אחרות, זה לא נקרא אוכל. אילן שנטעו בתוך הבית פטור מן המעשרות, שנאמר עשר תעשר את כל תבואת זרעך היוצא השדה. כלומר, אילן שנטוע בתוך בית, מה זה בתוך בית? שמונע את הגידול הטבעי, את הגשם והרוח והטל והשמש, פטור ממעשרות וגם פטור מתרומה, ואותו דיון יש לגבי שביעית, כיוון שהוא בתוך הבית. לא מדובר פה, אם הוא על הגג זה דין אחר, לא בגלל שאין לו אדמה, בגלל שיש לו תקרה ומחיצות. יש אומרים שצריך מחליצות דווקא עשרה טפחים שמגינות עליו. אבל הוא חייב מדרבנן, שהרטן העומדת בחצר חייב לעשר פירותיה עם השפה כאחד. אומר הרמב״ם, לא נאמר שכיוון שזה בבית, אז זה לא נכנס דרך הבית. בין כך ובין כך זה פתור, לא, זאת לא ראיה, מכיוון שאפילו אם זה גדל בחצר, אסור לאכול פירותיה שניים שניים בלי מעשר. כי זה גדל בחצר. אז גם כאן, זה שזה גדל בבית, זה לא חיסרון וזה חייב מדרבנן. נדגיש, ההלכה הזאת מאוד משמעותית היום לגבי גידולי חממות. היום נוהגים חקלאים רבים לגדל בחממות. ולכאורה, חממות יש בהם מחיצות ויש בהם גג. אז האם נאמר שהמחיצות והגג הן מגנות מפני הגשמים והחמה והטל, ולכן הן לא חייבות מהתורה, ונפקא מינה לגבי שביעית, תרומות ומעשרות. יש כאלה שאומרים שהיות שהחממות לא מפריעות לגידול, להפך, הן מטיבות לגידול, אז אי אפשר לתת להם את הדין של בית, כי בית בגלל שהוא מפריע לגידול, כיוון שהוא מונע את השמש מלהיכנס ואת הרוח, אבל חממות להפך, הן מטיבות עם הגידול שאין להן דין בתוך בית. והדבר הזה נידון באריכות בפוסקי זמננו את דין גידולי חממות. בצלים שישרישו זה בצד זה, אפילו ישרישו בקרקע עלייה, פטורים מן המעשרות. דרך הבצלים שכשהם מונחים ביחד, הם מתחברים ביחד ונשרשים. פטורים מן המעשרות. למרות שבדרך כלל אחד שזורע על הגג חייב, כאן שזה נשרש שלא בכוונה, פטור. נפלה עליהם מפולת, והרי הם מגולים, כלומר העלים שלהם נשארו מגולים כדרך זריעה, הרי אלו קנטועים בשדה וחייבים במעשרות. למרות שהם על הגג, זה לא חשוב. כיוון שנפלה מפולת, הם חייבים במעשרות. המשמר שדה הוא מפני ענביו. הוא עדיין שומר את השדה בגלל הענבים. הוא בא אחר ואסף את התאנים הנשארות באותה שדה. כבר עברה עונת התאנים, נשארו כמה תאנים. זה שהוא שומר את השדה זה לא בגלל התאנים הבודדות שנשארו, אלא בגלל הענבים שעוד לא נגמרו. האם זה נקרא שהשדה שמורה גם בשביל התאנים, או שהתאנים מופקרות, או שהיה משמר שדה ופני המקשרות והדילאות, הוא אחר כך זרע בזה קישויים או דילויים. הוא בא אחר ואסף את הענבים הנשארים שם, המפוזרים בשדה. בזמן שבעל השדה מקפיד עליהם, אסורים משום גזל. אם עדיין בעל הבית חושב שהשדה שמור גם לגבי תאנים, גם לגבי ענבים, הוא מקפיד עליהם, אז זה גזלה, זה לא הפקר, ולפיכך חייבים במעשרות ובתרומה, כי זה לא הפקר. אין בעל הבית מקפיד עליהם, מותרים משום גזל, כלומר רואים אותם כהפקר, ופטורים מן המעשר, כי הפקר פטור מן המעשר. אין מעשרין אלא מן המובחר. שנאמר, בערימכם את חלבו ממנו ונחשב ללוויים כתבועת גורן וכתבועת יקר. חלבו זה החלק הטוב, צריך מן המובחר. כשם שמעשר שמפרישים הלוויים, כי הפסוק הזה מדבר על תרומת מעשר מן החלב שבו, כך מעשר שמפרישים ישראל מן הגורן ומן היקב מן החלב. כלומר, מסבירים את הפסוק הזה שכתוב בתרומת מעשר, כאילו השם אומר ללוויים, אתם תרימו את החלק הטוב כתרומת מעשר, כמו שהישראלים מהגורן והיקב מפרישים לכם את החלק הטוב. גם אתם תפרישו את החלב ואת החלק הטוב. לכן מכאן שצריך להפריש מן המובחר. אין מעשרים באומד. זאת הלכה מיוחדת במעשר. בתרומה נותנים באומד. מעשר אלא במידה או במשקל או במניין. וכל המדקדק בשיעור משובח, אם המשקל יותר מדויק או המניין יותר מדויק, מה שיותר מדויק משובח. מדוע? כיוון שיש כמות שצריך לתת, מעשר, ואם הוא נותן יותר ממעשרות, יש בעיה. כיוון שהחלק הזה שהוא נתן יותר, בעצם הוא לא מעשר, והוא לא הפריש עליו מעשר, אז הוא מקולקל. והמרבה במעשרות, מעשרות הם מקולקלים, שהרי הטבל מעורב בהם. כי החלק העודף שהוא נתן יותר ממעשר, מעורבב בו טבל. ופירותם מתוקנים, אמנם הפירות שלו מתוקנים כי הוא הפריש מעשר. למשל, היה לו 100, ובמקום לתת 10, הוא נתן 15. אז הפירות מתוקנים כי הוא הפריש בהם מעשר. אבל החמישה העודפים הם לא מעשר, כי הם יותר ממעשר. ולא הפרישו עליהם מעשר. כי אותם הפרישו מעשר, ולכן הם תבל, כיוון שהם תבל, הם מקולקלים. אם כן, מה צריך לעשות? אסור לאכול את זה כי זה תבל. הוא צריך להפריש ממקום אחר לפי חשבון. אחרי שהוא יפריש ממקום אחר לפי חשבון, אז יהיו פה מעשר וחולין מעורבים, וכאן אין בעיה, זה כבר לא תבל, הוא הפריש על זה, אלא שמעורב, אז יכול למכור את זה ללוי, או לאכול, הרי מעשר אין איסור, אלא רק מדין גזלה, ייתן את כמה שכמות של המעשר ללוי, והשאר הוא יכול לאכול. המפריש מקצת מעשר, הוא לא נתן מעשר, הוא נתן פחות ממעשר, היה לו 100 פירות, קום לתת 10, הוא נתן 3. אינו מעשר, בכלל אין לזה דין של מעשר, אלא כמי שחלק את הערבה. רואים את זה כאילו זה שתי חתיכות וצריך להפריש מכל אחד מעשר. אבל פה יש חומרה מיוחדת, צריך להפריש מזה החלק שהוציא מעשר שלו. הוא לא יכול להפריש על החלק שהוציא בשם מעשר ממקום אחר, למרות שזה לא מעשר בכלל, זה תבל. אבל לחומרה, כיוון שהוא קרא לזה מעשר, אז רק מתוכו יכול להפריש עליו. כיצד? היו לו 100 שאה. הפריש מהם 5 לשם מעשר, במקום 10, אינו מעשר. ואינו יכול להפריש על ה-15 מעשר ממקום אחר, כיוון שסוף סוף הוא קרא לזה שם מעשר, אלא מפריש מהם חצי שאה שהיא המעשר שלהם. המפריש מעשר זה, כלומר מעשר ראשון ללוויים, מברך תחילה כדרך שמברכים על כל המצוות, לפני שהוא מפריש ומברך, כמו שבכל המצוות עובר לעשייתה. וכן מברך על מעשר שני ועל מעשר עני ועל מעשר מן המעשר, מברך על כל אחד בפני עצמו. ואם מפריש הכל זה אחר זה מיד ולא סך ביניהם, כוללם ברכה אחת ומברך להפריש תרומות ומעשרות. למרות שהוא עושה פה כמה מצוות, כיוון שהוא עושה את כולם ביחד ולא מדבר ביניהם, הוא יכול לברך ברכה אחת על הכל, להפריש תרומות ומעשרות. יש להדגיש שכל זה במעשר ודאי, אבל לא במעשר דמי. במעשר דמי לא מברכים עליו, אלא במעשר ודאי. עד כאן. ניסים. אלה בצלים שזקוקים להרבה מים, שמנע מהם מים 30 יום לפני ראש השנה. לבצלים הסריסים האלה יש דין מיוחד, נותנים להם דין מיוחד. מה עם הבצלים הסריסים האלה? יש אומרים שהוא מין בצלים שאחר שתולשים אותם, הם לא מוצאים פרחים מבפנים, הם צריכים הרבה משקה, ויש אומרים שממאחים את הזרעים כדי להגדיל את הראשים, כל המפרשים מפרשים כך, אבל מה שמסוכם על כל המפרשים, שהם צריכים הרבה מים. ודרכם של בצלים כאלה, למנוע מהם מים, פרק אחד, עונה אחת לפני הלקיטה, כדי שיתייבשו ויתקשו לזרע ויוכלו לאכול את הזרע. אז לכן חכמים נתנו שיעור. אם הוא מנע מהם מים 30 יום לפני ראש השנה, הוא כאילו גמר אותם, הם נגמרו. ואז הם מתעשרים לשעבר. ושל בעל שמנע מהם 3 עונות לפני ראש השנה, מתעשרים לשעבר. מנע מהם פחות מכאן, אבל פי שהתחילו לבש קודם ראש השנה, מתעשרים להבא, מכיוון שעוד לא, הפרי לא נגמר, הוא ממשיך לגדול. מה שעקן אם הוא מנע מים, שבעצם הוא עוצר את הגדילה, הוא מייבש את הזרעים, ואז זה מתעשר לשעבר. הלכה יוד. ההלכה הזאת שנלמד עתה של פול המצרי היא קשה מאוד ברמב"ם. יש עליו קושיות רבות וחמורות שמקשה הראב"ד כאן. אבל כפי שהעיד מארי קורקוס, הרמב"ם העתיק את לשון הירושלמי במסכת שביעית פרק שני הלכה ה' מילה במילה, תיבה בתיבה, אות באות. ולכן הקשיים החמורים שמעיד עליהם הראב"ד הם לא ברמב"ם אלא בירושלמי. ואכן הראב"ד הרגיש בכך והוא אומר, נכון, זה ירושלמי, אבל ירושלמי משובש ואי אפשר להעתיק ירושלמי משובש להלכה, כי יש בו קשיים חמורים. אבל הרמב"ם ראה שהוא מפורש בירושלמי ופסק אותו להלכה למרות הקשיים. יש כאן מחלוקת עקרונית. הראב"ד לא מוכן לפסוק להלכה ירושלמי שניכר בו שיש בו קשיים רבים וחמורים, ולא הרמב"ם, כיוון שזה ירושלמי, הוא פוסק אותו להלכה. מה פתרון הקשיים החמורים האלה ברמב"ם? ישנם שני פתרונות עיקריים. יש ששינו את הגרסה. החזון איש קטע את הרמב"ם האלה לקטעים וצרף אותם בצורה אחרת. הוא עשה את זה פעמיים בהלכות שביעית והלכות מעשר בשתי צורות שונות, אבל אם קוטעים ומשנים את הקטעים ברמב״ם, הרמב״ם מתיישר. הדרך הזאת קשה, כי צריך בשביל זה שינויי נוסח רבים מאוד ברמב״ם שאין להם עדי נוסח, אבל צריך גם לשנות הירושלמי, כי כפי שאמרנו, הרמב״ם העתיק עוד ועוד מן הירושלמי. בכל זאת, הרב קניאבסקי בספרו דרך אמונה הולך לפי הפתרון של החזון איש. יש פתרון אחר, שאומנם יש בו דוחקים, אבל הוא פותר את הרמב״ם ואת הירושלמי, וזהו פתרונו של המהר"י קורקוס, ואנחנו נלך עם הפתרון הזה. פול המצרי. המפרשים מסבירים שפול המצרי זה מה שקוראים היום שעועית, פסולי בערבית. יש בה זרעים ויש בה תרמילים, ירק. יש אנשים שזורים את זה על דעת זרעים, ויש אנשים שזורים את זה על דעת לאכול את הירק, את התרמילים. אבל יש הבדל גדול. אם הולכים אחרי הזרעים, זה דין של קטניות, שהולכים אחרי גידולו, כלומר שליש גידולו, ואילו אם הולכים על הירק, ירק הולך אחרי לקיטה, ומכאן נובעות ההלכות הבאות. פול המצרי, שהביא שליש, שזאת עונת המעשרות שלו, לפני ראש השנה, אם זרעו לזרע, מתעשר לשעבר. כיוון שהוא זרע אותו לצורך הזרע, דינו כקטניות, והוא הולך לפי הבאת שליש, וכיוון שזה הביא שליש לפני ראש השנה, אם כן, דינו כדין השנה שעברה. זרעו לירק, אבל אם הוא זרע כדי לאכול את התרמילים שלו, את הירק שלו, זה הולך אחרי לכיתה, והוא לקט אותו בשנה הבאה, מתעשר להבא. אז הדין הזה הוא פשוט. זרעו לזרע ולירק. אם לא ברור, הוא זרע גם את הזרע, אם הוא רוצה, גם את הירקות, או שזרעו לזרע וחישב עליו לירק. מעשר מזרעו על ירקו, מירקו על זרעו. החידוש פה, שהוא יכול, אם הוא לקט אותו לפני ראש השנה, למרות שכאן הולכים אחרי עונת המעשרות וכאן הולכים אחרי לכיתה, כיוון ששניהם בשנה אחת יכול לעשר מזה על זה ומזה על זה, וזה פשוט. לא הביא שליש לפני ראש השנה. ההלכה השנייה, שזה לא הגיע לעונת המעשרות לפני ראש השנה. אם זרעו לזרע, זרעו מתעשר לשעבר, וירקו בשעת לכיתתו, והוא שלקט ממנו לפני ראש השנה. זאת ההלכה הקשה ביותר. הרי לא הביא שליש לפני ראש השנה. כלומר, הוא לא הגיע לעונת המעשרות. אם כן, מדוע אם הוא לקט ממנו לפני ראש השנה, זרעו מתעשר לשעבר? מה ההיגיון? ירקו אחרי לכיתה. אז זה מובן שירקו בשעת לכיתתו. אבל למה הזרע מתעשר לשעבר? הרי זה לא הגיע לעונת המעשרות. על כך מתרץ מרי קוקוס שני תירוצים. תירוץ אחד, שמחשבת הזרע מתבטלת לגבי הירק, כיוון שרוב האנשים מגדלים לירק. התירוץ השני, שכיוון שהוא ליקט אותו כבר, הוא הוכיח שבשבילו זה גמר בשולו, למרות שהוא לא הביא שליש. אלה שני תירוציו של מרי קוקוס. אבל אם ליקט אחר ראש השנה, בין ירקו ובין זרעו מתעשר להבא. הדין הזה הוא פשוט. ירקו, כי הוא ליקט את זה בשנה החדשה, וזרעו, כי זה לא הגיע לעונת המעשרות בשנה שעברה, רק בשנה החדשה, הדין הזה הוא פשוט. הדין הבא, זרעו לזרע וחשב עליו לירק, הולכים אחר מחשבתו. כלומר, לא לפי הרעיון הראשון שלו, אלא לפי המחשבה המאוחרת שלו. זרעו לירק וחישב עליו לזרע, אין מחשבת זרע חלה עליו. הוא נשאר עדיין כאילו לירק, כי רוב בני אדם זורים לירק. כדי לבטל את מחשבת הירק ולהטיל מחשבת זרע, צריך שהוא יעשה פעולה. מה הפעולה? אלא אם כן מנע ממנו שלוש עריות. מה זה שלוש עריות? רוב המפרשים מבינים, שלוש עונות של השקיה. דהיינו ייבש אותו. כיוון שהוא ייבש אותו, אז הוא הוכיח במעשה שהוא לא רוצה אותו לירק, אלא רק את הזרעים שלו, ולכן הוא מנע ממנו מים. יש פירוש אחר, שעריות זה לשון כתיפות, שהוא כתף את זה שלוש פעמים לפני ראש השנה. אבל הפירוש הפשוט הוא שהוא מנע מים, ואז מחשבת הזרע משתלטת על מחשבת הירק. והוא שהביא שליש לפני ראש השנה, אבל אם הביא לאחר ראש השנה, אף על פי שלא נמנע מלהראות ממנו שלוש עריות. כיוון שהוא הביא את השליש לאחר ראש השנה, אז פשוט, שכיוון שהוא הביא את השליש לאחר ראש השנה, מה אכפת לי אם הוא ייבש אותו או לא ייבש אותו, בין אם זה לזרע, בין אם זה לירק, הולכים אחרי השנה החדשה, זה פשוט. זרעו לזרע, ועשה כולו קצצים גמורים לפני ראש השנה. כלומר, זה התמלאו כל התרמילים לפני ראש השנה לגמרי, וזה מוכיח שהוא רוצה אותו לזרעים. זרעו מתעשר לשעבר, וירקו בשעת לכיתתו. החידוש הוא למרות שרואים שהוא מילא את התרמילים לגמרי, ואז ברור שזה לזרע, אבל הירק מתעשר בשעת לכיתה ולא הולך אחרי הזרע. מקצתו עשה קצצים גמורים, מקצתו לא עשה, זהו שאמרו צובר גאונו לתוכו ונמצא מעשר מזרעו על ירקו ומירקו על זרעו. כלומר, כאשר חלק הביא קצצים וחלק לא הביא קצצים, אז הוא זרע גם לזרע וגם לירק. כיוון שהוא זרע גם לזרע וגם לירק, הוא יכול לעשר מזה על זה. לערב את הכל, ויכול להסר מזרו על ירקו. לפי הרמב״ם צובר גאונו לתוכו, הכוונה שהוא לא צריך להפריד בין הזרע לבין הירק. עד כאן הלכה י', אותה הלכה קשה שדיברנו עליה. פירות שנה שנייה, שנתערבו בפירות שלישית, או של השלישית ברביעית, כלומר, חלק מהפירות חייבים במעשר שני, חלק מהפירות חייבים במעשר עני, מה עושים? הולכים אחר הרוב. ההלכה היא שהולכים אחר הרוב, אם הרוב חייבים במעשר שני, מעשרים במעשר שני, אם הרוב במעשר עני, מעשר עני. מרצה למרצה. אז עכשיו צריך להחמיר. איך מחמירים? מפריש מעשר שני מן הכל, אבל לא מעשר עני, שמעשר שני חמור, שהרי הוא קודש, הוא מעשר עני חול. מה פירוש הדבר? הוא מפריש מעשר, או שני או עני. הוא נותן לו דין שמעשר שני, כי הוא חייב, הוא קודש. בלי שהוא יפדה אותו, הוא קודש, אסור לאוכלו. לכן הוא חייב לפדות אותו. עכשיו, למה שלא נאמר שלחומרה ייתן אותו גם בתור מעשר עני? כיוון שהמוציא מחברו, עליו הראייה, וכיוון שזה ספק, הוא לא חייב לתת אותו בתור מעשר עני, אבל הוא חייב לפדות אותו כי הוא קודש. וכן פירות שאין ספק, אם פירות שנייה אין או פירות שלישית, מפריש מהם מעשר שני. מדוע? הוא מפריש מעשר, אם צריך שני, שני, אם צריך עני, עני. אבל לחומרה הוא חייב לפדות את זה כמעשר שני, כדי שלא יהיה קודש, ולעני הוא לא חייב לתת, כי המוציא מחברו, עליו הראייה. יש לשאול, הרי למדנו בפרק הקודם שכשהיה ספק נתנו לעניים. התשובה היא תלוי איזה ספק. שם זה היה ספק בדין, לכן הוא נתן לעני. אבל פה זה ספק במציאות. כיוון שזה ספק במציאות, הוא לא חייב לתת לעני כי המוציא מחברו עליו הראיה. איפה אמר הרמב״ם שכשיש ספק בדין נותן לעני? בהלכה זין לגבי אביונות. לגבי אביונות של צלף, אמרנו שמפריש מעשר ראשון, אחר כך מפריש מעשר אחרי הוא פודה, ואחר שפודה הוא נותנו לעניים ואוכל פדיונו בתורת מעשר שני. ראינו כשיש ספק נותן לעניים, ופה כשיש ספק לא נותן לעניים. ומחלקים האחרונים בין ספק בדין לספק במציאות. הרי יש ראשונים שחולקים וסוברים שבכל ספק צריך לתת לעניים, כי זה ספק של איסור, לא של ממון, וצריך לתת לעניים. כל הפטור ממעשר ראשון פטור מן השני ומן העני. וכל שחייב בראשון חייב בהם. כל מה שלמדנו בהלכות מעשר ראשון שפטור, אותו דין יש למעשר שני ולמעשר עני, למדנו את זה בהרחבה, למשל דבר שהוא לא מאכל אדם וכדומה. וכל התורם מעשר, כל מי שמותר לו לתרום, למדנו בהלכות תרומות, פרק ד', מותר לו גם לעשר. כל שאינו תורם, אינו מוציא מעשר זה. וכל מי שתרם תרומתו תרומה בדיעבד, כך אם יסר מעשר זה, הרי הוא מעשר. כל מי שאין תרומתו תרומה, כך אם מוציא מעשר זה, אינו מעשר. הכל צמוד, הלכות תרומות, מעשרות, מעשר שני, צמודים, ואפשר לבדוק בהלכות תרומות, פרק א', ב' וד', מי הם הפטורים. פירות שהוציא מהן מעשר ראשון, קודם שיקבעו למעשר. אמרנו שיש כמה דברים שקובעים למעשר, הבית, החצר, המלח, המקח, אבל הם עוד לא נקבעו למעשר, והוא כבר הוציא מהם מעשר ראשון. הרי זה אוכל מהם הרי קודם שיוצאים מעשר שני. אם הוא היה מוציא תרומה, תרומה זה אחד הדברים שקובעים. אמרנו שאם הוציא תרומה זה קובע, אבל מעשר ראשון זה לא קובע. למרות שהוא הוציא מעשר ראשון, הפרי עדיין הוא הרי, הוא עוד לא נקבע למעשרות, ולכן יכול לאכול הרי לפני שהוציא מעשר שני. שאין הראשון קובע לשני, שלא כמו תרומה. אבל מי שנקבעו למעשר, אף על פי שהוציא את הראשון, אסור לאכול מהם הרי, עד שהוציא את השני, עוד מעשר עני. כיוון שכבר נקבעו למעשר, אז כבר הוא לא יכול לאכול עד שהוציא אפילו הרי. מעשר שני. הועיל והוא טעון הבאת מקום, דהיינו לאכול אותו בירושלים, אין מביאים אותו מחוץ על הארץ. כבחור בהמה. יש דין בבחור בהמה שאין מביאים אותו מחוץ על הארץ לארץ. מדוע? למדנו את זה בהלכות בכורות, פרק ב' הלכה ה', לומדים את זה מפסוק, וכנראה שהחשש הוא שהוא ימעל בו, ישתמש בו. לכן לא מביאים אותו מחוץ לארץ לארץ. אז גם אותו דין מעשר שני, כיוון שצריך להביא אותו לארץ, נתנו לו דין כמו בכור, ולא מביאים אותו מחוץ לארץ, לארץ. אלא מה? פודים אותו. אפשר להעלות את הכסף לירושלים. לפיכך, לא חייבו להפריש מעשר שני בסוריה. כיוון שמעשר שני בסוריה הוא רק מדרבנן, וכיוון שגם אם הוא יפריש אסור להעלות אותו לארץ, אז תקנו שלא יפריש, לא תקנו שם להפריש. ויראה לי שמעשר שני שמפרישים בארץ שנהו, ארץ מצרים שמרצות קרובות, פודים אותו שם ומביאים דמיו לירושלים. וכן יראה לי שלא חייבו מקומות אלו במעשר שני, אלא כדי לקבוע מעשר עני, כדי שיהיו עניי ישראל סומכים עליהם. כיוון שהם מקומות קרובים, רצו שעניי ישראל יהיו נסמכים עליהם בשביעית, בסוריה אמנם מקרובה, אבל או שלא היו מצויים שם כל כך ישראל, או שחששו שהוא יעלה את המעשר שני לירושלים כי היא קרובה, לכן בכלל בסוריה לא תקנו מעשר שני. אבל ארץ שנער, מצרים, עמון ומואב, תקנו מעשר שני, אבל חייב לפדות אותו ולהביא אותו לירושלים. והטעם לפי הרמב״ם, כי רצו שעניי ישראל יסמכו על מעשר עני, אז לכן כדי שיתרגלו בשנה השלישית והשישית להפריש מעשר עני, תקנו גם שיפרישו מעשר שני. עד כאן.